ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז ראינו שפעולת רוח קדושה הנקלטת בארץ ישראל פועלת היא תדיר, גם אם נזדמן הדבר ויצא אדם חוץ על הארץ על ידי איזו טעות או על ידי איזו סיבה מוכחת. הרי גם הנבואה כשחלה כבר בארץ ישראל איננה פוסקת גם בחוץ לארץ. היו היה דבר השם אל יחזקאל בארץ כסדים, היה היו מפני שהיה כבר. שפעת הקודש שהתחלה בארץ ישראל מלקטתי את כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים ומקרבתם בכוחה המושך אליה. כל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התאומה של אדמה תמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל, לחסד עליון אשר לא יעזב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצח של ארץ חיים, גם בהתרחקו ונודו, גם בגלותו וארץ נדידתו. אז למה נשאל לפה הגענו פעם קודמת? ואמרנו שיש פה שלוש מדרגות, שלושה שלבים. שלב ראשון, ליקוט כל בירורי הקודש הנמצאים בחוץ לארץ, כוח שפעת הקודש שמתחילה כבר בארץ ישראל. שלב שני זה תחושת הזרות, הרגשת רוח טומאה. הרגשת רוח הטומאה של אדמה טמאה זה סימן של רוח טהרה, כי מי שיודע להבחין מהי טומאה סימן שיש בו טהרה. אז כל מה שיותר קשה לסבול את אוויר חוץ לארץ, אז זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. וזה בעצמו יוצר את השלב השלישי, שהוא כבר הולך ופועל מחוץ לחוג הנפש שיצאה לחוץ לארץ. לא רק שהיא שואבת אליה את כל בירורי הקודש, לא רק שהיא חשה יותר את טהרתה העצמית על ידי תחושת הטומאה הסביבתית, אבל הזרות שמרגישים בחוץ לארץ הרי היא מקשרת יותר את כל חשק הרוח הפנימי לארץ ישראל וקדושתה. הציפייה לראותה מתגברת וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד מראשית שנה עד אחרית השנה מתעמקת יותר ויותר. תחושת הזרות, תחושת אי אפשרות, תחושת הטומאה של סביבת ארץ העמים, אז היא יוצרת את היחס לארץ ישראל בצורה יותר עמוקה. וציפיית הישועה, הציפייה לראותה, הציפייה לראות את ארץ ישראל, שבעומק העניין זה אותו דבר, כמו שאמרנו, כי ציפיית הישועה זה כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והישועה זה ארץ ישראל, היהדות של ארץ ישראל עצמה. אז הציפייה לארץ ישראל, הציפייה לארץ ישראל מן הסתם בכל עניינה, בכל מהותה, ארץ ישראל זה הארץ, הממלכה, כל תוכני האומה ובניינה, מושגים שיכול להיות שבחיי היום יום הם לא היו כל כך בממשות החיים או באופק החיים, על כל פנים הקרוב של האדם, שהוא נמצא פתאום בתחושה שהוא במקום שהוא בלתי אפשרי, הוא לא מתאים לו, הוא לא נמצא במקום שלו, הוא צריך להיות במקום אחר, ומתעוררת בו ציפייה, געגוע לארץ ישראל, אז יש איזו בחינה שהוא קשור לארץ ישראל עוד יותר ממתי שהוא היה קשור בארץ ישראל עצמה. כי בארץ ישראל הקשר שלו היה, איך נקרא לזה, סתמי, אולי. כל פנים אפשר, שמנדם מסתובב פה, כי הוא פשוט לא חשב להיות בכל מקום אחר. כי הוא עסוק בכל מה שהוא עסוק, והוא מעולם לא חשב, או גם אם חשב, לא כל הזמן חושב על ארץ ישראל. אבל כשבן אדם צמא, אז הוא כל הזמן חושב על מים. וכשבן אדם במועקה רוחנית, אז הוא כל הזמן חושב על ארץ ישראל, לא רק בציפייה נשמתית, בציפייה תודעתית. זה הופך להיות לו לתחושה ממשית. אז הציפייה לראותה מתגברת, וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד מתעמקת יותר ויותר. אז הוא מצפה, הוא צופה, הוא רואה, הוא רוצה לחוש ממש את ארץ ישראל. הציפייה לראותה בעיניים מתגברת, וציור חקיקת תבנית הקודש של ארץ אשר עיני השם בה תמיד אז מתעמקת יותר ויותר. זה הופך להיות לו ברור, הוא יכול למשש את עניינה של ארץ ישראל, שעד אתה הוא לא כל כך שם לב אליה, אולי כל פנים גם אם שם לב אליה, אבל לא באותה מידה, זה לא מתברר לו באותה מידה כתוצאה מהחיסרון. והנה הוא קשור, הוא קשור בארץ אשר עיני השם בה תמיד. עיני השם בה תמיד, זאת אומרת כמו אנו ליה ועינינו ליה, אנו ליה ועינינו, אנו, עינינו זה ציפייתנו, זאת אומרת לא רק אנחנו אלא הציפייה, ועיני השם זאת אומרת הציפייה של השם, וגם הצפייה אבל הציפייה. והנה האדם הוא מתלכד עם עין השם, עין השם אל יראיו, ויש לו מין ציפייה כמו של הקדוש ברוך הוא. הנה הוא הופך להיות ישות אלוקית. הציפייה לארץ ישראל היא מתאימה אותו עם עניינה האלוקי של ארץ ישראל, והוא נמצא על אותו ציר. הוא הופך להיות ישות כללית מרכזית בהוויה. ועומק תשוקת הקודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ, של כל חמודות בה קשורות, אז מתגברת בו תשוקה לארץ ישראל, ציפייה לארץ ישראל, תחושת ארץ ישראל, נשיאת העיניים לארץ ישראל, עד שזה הופך להיות לתשוקת קודש של חיבת ציון, של זכירת הארץ שעומדת משובה לנגד עיניו תמיד, שכל חמודות בה קשורות. אתם יודעים, זה כמו הביטוי של מקביל לביטוי של הגר"א, כל עליונים ותחתונים משתוקקים לה לארץ ישראל, כל חמודות בה קשורות, כל מה שהוא נחמד, כל מה שהוא נהדר, כל מה שהוא נשאף, כל האידיאלים של עליונים ותחתונים תלויים בארץ ישראל. וכשהתודעה הזאת מתגברת בנשמה אפילו יחידית, אז הבנת, אמרנו שבסעיף הראשון אמרנו ששפת הקודש שהתחילה בארץ ישראל מלקטת היא את כל בירורי הקודש. אמרנו שזה מין מגנט כזה, מגנט לקדושה. ארץ ישראל אז הולכת ומיוצרת אישיות כללית, ואישיות הכללית היא כל מה שהוא קשור אליה בצורה טבעית נמשך. צדדי הטוב נמשכים, צדדי הרע נדחים, מתבררות. פה במצב כזה זה כבר הופך להיות, איך נקרא לזה, אלקטרומגנט, ומקבל מכפלת כוח כזאת שהיא לא רק את בירורי הקודש של כל מיני דברים טובים שנמצאים בכל מקום, אפילו שאול ועבדו נגד השם אף כלבות בני אדם, אלא זה ממגנט אליה את כל נשמות ישראל. התגברות הציפייה לארץ ישראל זה יוצר פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל. פעולת נביאה מעיינית זה כמין מעיין כזה, אולי המעיין הזה דומה למעיין של סעיף ג' שלנו, המעיין העצמי הנובע מהמקור. המעיין הזה זה מעיין השכינה, זה מעיין החיים הכלל ישראלי הייחודי. ופה עושה פעולת נביאה מעיינית זרם כזה, הולך ומזרים לכל הכלל, לרבבות נשמות הקשורות עם הנשמה אפילו היחידית, כי כל ישראל זה נשמה אחת, וכל הנשמות קשורות בכל הנשמות. ומכל מקום ככל שאדם מרכז הכובד האישיותי שלו הוא יותר כבד, ככל שבן אדם בעל משקל סיכולי יותר גדול, אז הוא כמו במישור הפיזי, אז יש גופים יותר גדולים, ובעולם הרוח זה לא תופס נפח, הכוח מושך, כמו שבעולם הפיזי, ככל שהמסה הגדולה יותר, אז ככה הכוח המושך גדול יותר. פה יש משקל סיגולי, והמשקל הסיגולי זה ככל שאדם הוא יותר כללי, כך הוא יותר יסודי, כך הוא יותר תשתית כל המציאות, וממילא כל המציאות הופכת להיות יותר ויותר נשאבת אליו. אז זה הולך ופועל פעולה על רבבות נשמות הקשורות עמה, וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, ורחמים רבים מתגברים, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, וצמח השם הולך ופורח, ברושעה וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס אל האוויר. כל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, כל השופר זה ההתעוררות הפנימית, הציפייה לארץ ישראל, התביעה לארץ ישראל, זאת שמתעוררת בלבבות, זה כל שופרו של משיח, זה כל השופר, למי שיודע להכיר. וכל שופר של קיבוץ נידחים מתעורר, כי יש פה את הציפייה לארץ ישראל, את התשוקה לארץ ישראל, את התחושה שאי אפשר בלא ארץ ישראל, שהתשוקה הזאת מלא את כל הלבבות, שיכספו אליה תכלית הכוסף עד שיחולנו את הפרה, כי רצו עבדיך את הבנה, את הפרה ואת את הבניה ואת הפרה יכוננו, אז תהיה גאולה. אז זה כל הוא בעצמו הולך ויוצר, הוא בעצמו גורם תוקע, מרים את כל השופר של קיבוץ נידחים, אז זה מתעורר. רחמים רבים מתגברים, רחמים זה המתאם בין האידיאל הכללי לבין הפרטים. פרטים שהם מתאימים אל האידיאל הכללי זה נקרא רחמים. אז רחמים רבים, רחמים גדולים הקבצך, רחמים רבים, רחמים גדולים, זה אותו דבר. זה הרחמים שהם בסיכומו של דבר, ואתם תלוקטו אחד לאחד בית ישראל, שקיבוץ גלויות הוא כזה שהוא לא יכול להותיר אף נשמה יהודית מחוץ למערכת, כי התוכן האידיאלי הוא צריך את כללות נשמות ישראל, והתוכן הכללי הזה הולך והתשוקה הכללית הזאת לארץ ישראל שהיא ממגנטת אליה, שואבת אליה, או בלשון הרב זה דווקא דוגמה הפוכה, אומר פעולה מעיינית, זה מנביע מין מעיין כזה של חיות ארץ ישראלית, שאיפה ארץ ישראל, שהיא מחיה את כל העצמות היבשות. כי היהודים שארץ ישראל בשבילהם זה לא דבר מלהיב, זה לא דבר מושך, זה דבר במקרה טוב קומפלקטיבי. אז זה מה שנקרא עצמות, ורמת היובה שלהם זה בהתאם לרמת הקשר שלהם לארץ ישראל, חוסר הקשר שלהם לארץ ישראל. והנה פה פעולת נביאה מעיינית, אז זה מעיין חיים, זה משהו אמור להחיות אותם, לעורר בהם את מקיפת המצפון, את התשוקה, את התנועה, את החיים, את השמיעת התביעה של החיים הכלל ישראלי, ותקוות חיים לישראל מתנוצצת. בזאת מופיעה החיות לאומה כולה, וצמח השם הולך ופורח. ואור ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט, ישועה וגאולה. גאולה זה הקצן גולה למשל, זה גאולה, ואתם תלוקטו אחת לאחת בית ישראל, זה גאולה. גאולה זה תופעות גאולה, כמו שאתה יכול לראות אותם בעיניים פחות או יותר, או ממש. מה שאתה רואה מתחיית עם ישראל בפועל בעיניים, זה גאולה. ישועה זה הנשמה של הגאולה. ישועה זה האיכות הנשמתית. את הישועה אתה לא רואה בעיניים. ישועה זה האיכויות הנשמתיות. מי שמכיר פה משחורות, אז אני יודע, נשמות של זרע אדם, זרע בהמה, סוגי נשמות שנולדות בזמן הגאולה ושמינם בזמן הגלות, אלה תופעות שאתה בעיניים פשוטות אתה לא רואה אותן. ובכלל, או בוא נקדם תהליכים, או ישועה וגאולה מתפצל ומתפשט, כי פה תשוקת ארץ ישראל, ציפיית הישועה, זה התשוקה לארץ ישראל. התשוקה לארץ ישראל אתה לא יכול לצלם, זה לא דבר שאתה רואה בעיניים לכל מה שיש אותו. זוהי תודעה, זוהי שאיפה, זה מעמד אידיאלי, מעמד חזיוני, רצוני. ציפיית ישועה, כוח המעמיד, היהדות הגלותית. ציפייה, אתה לא יכול לצלם. אבל פה אנחנו מדברים על מציאות פנימית, כי תחושת הזרות שבחוץ לארץ, הניקום, תחושת אי אפשרות, המחנה, ציפיית נשימת אוויר ארץ ישראל, לחוש את ארץ ישראל, לממשות ארץ ישראל, זה אור ישועה שיגרום גאולה. אז קודם, אור ישועה ובעקבותיה תהיה גאולה. כשישנה ישועה, ישנה התאורות פנימית, תשוקת ארץ ישראל, שומעים כל שופר, כל השופר הזה, זה גם כן אפשר לצלם אותו, גם אפשר להקליט אותו בטייפ. זה לא דברים ששומעים באוזניים, הפיזית. צריך בשביל זה שכל, בשביל לשמוע. זאת אומרת, זה כל שכלי, זה כל... אז אור ישועה וגאולה, מתוך ישועה יש גם גאולה בפועל. והוא מתפצל, הוא מתפשט, הוא מופיע בהמון וריאציות ומתרחב על עוד ועוד תופעות, כשחר פורס על היום. כמדת גאולתן של ישראל, כשחר. כן.
אמרת
שהשואה
היא בעצם
הגאולה
של ישראל, אבל בעצם ציפייה אלוקית זה לא... אפשר להבין
בזה
שזה
מורה על חיסרון,
אם יש ציפייה
אלוקית? כן. גם רצון אלוקי מורה על חיסרון, לא? שאלה שכל ילד מכיר אותה מתחילת ספר הכוזרי, לא? אז אם חיית עם השאלה הזאת, תחיה גם עם השאלה הזאת. כן.
הרב
כותב
בציוך
כיכר תבנית
הקודש.
עוד פעם?
הרב אומר בציוך כיכר
תבנית
הקודש.
בציוך חקיקת, כן? אני מבין שחקיקת זה בלשון דבר חקוק. זאת אומרת, דבר שהוא... זה לא רק משהו שטחי, יש ציורים פה, יש שטויות כתובות שחור על גבי לבן, זה לא חקוק פה, רק כתוב. דבר חקוק זה חקוק חודר לעצם, זה לא בשטח הדברים אלא בתבנית העומק, בתבנית שהיא לא ניתנת למחיקה פשוטה, משהו חקוק. לציור חקיקת תבנית הקודש, ארץ ישראל היא הציור, שהוא לא ציור, אלא ציור שהוא חקוק, הוא טבוע בצורה בלתי מחיקה בטבע החיים, שזה תבנית הקודש, זה הצורה המסגרת של הקודש, של ארץ השם אשר עיני השם בה תמיד. זאת אומרת, ארץ ישראל זה לא רק רעיון, זה לא רק מודל נפלא שבו עם ישראל, אם נחשוב עליו, אז יגלם אותו בכלל. זה תביעה טבעית תבועה בטבע הנפש, הרוח והנשמה, ואולי גם הגוף של ישראל והעולם. תבנית הקודש של ארץ ישראל זה תכונה תבועה, חקוקה במציאות, בהוויה. והממד הזה שהוא כל כך יסודי, מעצב את צורת ההוויה, את תוואי החיים של ההוויה, שבאמת כל המציאות כולה היא זורמת מארץ ישראל ואל ארץ ישראל. כל המציאות כולה כמו התורה, תחילתה ארץ ישראל, סופה ארץ ישראל, הכל באמצע זה ארץ ישראל. כל התורה כולה כמו שאנחנו מכירים אותה, זה בין שני הכתבים האלה, שזה כותב אחד, כי זו המסגרת של הכל, זה הכיוון של הכל, זה האידיאל של הכל, זה הטבע של הכל, וזה חקוק, חקוק, שאומרים, חקוק באבן, זה חקוק בצורה מאוד חזקה, טבוע בצורה מאוד בלתי ניתנת לשינוי. כן.
הרב אמר, כמו שמדיבים את הרוב התאומה, בסימן יש לך חמיש בגלל ארץ ישראל. זה הסימן היחיד, אם בעלם כמה קישוש בארץ ישראל עמוק, רק לצל את הכלל.
אני לא יודע, זה לא כתוב פה. אני רק יודע מה שכתוב פה, כתוב שזה סימן. לא כתוב שזה סימן יחיד. אני לא יודע, אני לא יודע הרבה בחיים. אני לא יודע לקרוא ולהבין מה שכתוב. אתה אומר, אני לא יודע. כן.
אפשר לדבר איך הציפייה הרוחנית, הציפייה המשמתית, גורמת להופעה המעשית, הפיזית.
איך הציפייה הנשמתית גורמת להופעה הפיזית? לא כל כך קשה למי. אדם מאוד מצפה, סוף דבר שיעשה משהו בשביל להגשים את החלום שלו, לא?
כן.
אז כמו שזה באדם פרטי, גם בחברה, עם כל החברה כולה. ארץ ישראל לא תיבנה הקים כאשר היא כספוי לה תכלית הכוסף, עד שיכולנו את ההפרה. אם כספוי לה תכלית הכוסף, בסוף יכולנו את ההפרה.
של סיבה ותוצאה
מיידית
ומשהו
יותר. אני לא בקיא בזה מה קצב הדברים, רק מבחינה הגיונית זה פשוט, והיה ויש ציפייה והיא כנה אמיתית רצינית יסודית, אז סוף דבר שהיא תתגשם סביר.
אז לפי זה לא צריך להגיע לישועה וציפייה נשמתית, מספיק ציפייה רגשית שאדם ירצה ברצות שלו, וזה מספיק.
רגע, אני לא כל כך מבין את השפה שלך, תסביר לי מושגים. יש ציפייה רגשית, שמעתי, יש ציפייה רצונית ויש ציפייה נשמתית. מה ההבדל בין שלושת אלה?
עבדים בנפש של האדם.
אז תסביר לי את הדבר שאני הכי לא יודע מה זה. מה זה ציפייה נשמתית? זה לא ציפייה רצונית.
ציפייה נשמתית זה מה שזה, שהאדם עצמו תואם את מה שהנשמה שלו רוצה, שזה...
אני רק רוצה להבין. אדם תואם את מה שהנשמה, אבל הוא לא רוצה את זה. כי אחרת זה כבר ציפייה נשמתית, או ציפייה רצונית.
כן, בסדר. אז אם הוא באמת, יש מתאם בין הרצון לבין הציפייה נשמתית, אז...
אני שואל עוד פעם, אני לא מבין מילים סתם. מה זה ציפייה נשמתית שזה לא ציפייה רצונית?
שאדם עדיין לא רוצה את מה שהנשמה שלו רוצה.
אז הוא יודע מזה שהנשמה שלו רוצה את זה?
או שכן או שלא.
אם הוא לא יודע את זה, אז על זה בטח אנחנו מדברים. ואם הוא כן יודע את זה, במה זה מתבטא? שהוא רק שמע שהנשמה מצפה. זה מה שאתה אומר? הוא רק חושב את
זה. הוא ירצה את זה מעצמו
בעצם. סליחה?
הוא ישאף לרצות את זה מעצמו.
אני מבין שציפייה נשמתית זה ציפייה הזאת שמתגלה בתודעתו של האדם וברצונו, אחרת זה לא ציפייה נשמתית. אלא אם כן אתה אומר, האדם לא יודע בכלום מנשמתו. על כל פנים, פה מדובר על ציפייה לא בנשמה, כי כולם בסדר בנשמה, לפי זה. זאת אומרת, מה שלא יודעים, שם הכל ממש מסודר, לא צריך שום דבר. הבעיה זה אנחנו, זה לא הנשמה. אז שפה מדובר על שמתגברת ציפייה, מתגברת הציפייה, אם שולחה מהממד הנשמתי, והיא מגיעה לרמה התודעתית, אז זה רצוני אצלה, וזה רגשי אצלה, וזה כל דבר אחד. טוב. פסקה זין. אחר הדברים והאמת האלה שלמדנו על ארץ ישראל בכלל ועל מהלך האידאות ביחס לארץ ישראל ועל האדם בכוחות נפשו ועל הכוח הדמיוני ועל האדם שמצא את עצמו בטעות או באונס סיבה מוכרחת במקום לא נכון חוץ לארץ ביחסו לארץ ישראל וההשלכה של היחס הזה. פרק ז' פרק מיוחד מאוד, מין פה אנחנו חודרים אל עולם הנסתר. איך נגיד, אולי למשל גז, רנטגן, רנטגן נשמתי, מה מתרחש במרכיבים הנשמתיים בסביבת ארץ ישראל. מבט, אני אומר רנטגן זה משל טוב, כי אם אני אגיד לכם, תראו, עכשיו אני עומד להראות לכם תמונת רנטגן, אז אתם לא מצפים לראות משהו שאתם רואים בחיי היום יום, אלא פתאום אתם אומרים, תראה, יש את זה, רק בשביל לראות את זה, אז אתה צריך מבטים אחרים, אבל זה משהו פיזי, רק אתה צריך בשבילו משקפיים, צריך לראות משהו אחר. זה, יש התרחשות שהיא מתרחשת מעבר לעיני המגלויות שלנו, אבל זה התרחשות מאוד ממשית. במסגרת זאת, אוסיף לכם עוד קדימון. כמו במציאות הפיזית, כך במציאות הרוחנית. זאת אומרת, אם התפתחות המדע והאופקים של האדם, אז בואו נגיד, כיום על כל פנים מאוד מאוד מקובל לחשוב על זה שכל דבר הוא חליק, זאת אומרת, הוא בר חלוקה. בר חלוקה עד שמגיעים אל הגודל, שמבחינה, איך קראו לו את זה, מבחינה פילוסופית קדומה, אז יתבעו מין מטבע לשונית למרכיב הכי קטן שהוא לא בר חלוקה. זה מושג פילוסופי שנקרא ביוונית אטום. בימינו דווקא אטום התחלק, גם הוא. אבל הרעיון של האטום עדיין נמצא. יכול להיות שמפקפקים בזה, אם באמת יש את הגודל האולטימטיבי, זאת אומרת, את הקוטן האולטימטיבי, את הקוטן שאין קטן ממנו, או שיקרה לו כמו שקרה לאטום. אחר כך הסתבר שההבדל בין האטום, בין הגרעין של האטום, זה כמו המרחק בין כדור הארץ לשמש. אותו גודל יחסי, איך נדע מה קורה שם עוד בכותל, אולי אין סוף לכותל. אבל עם כל מקום, לגבינו בצורה פשוטה אנחנו רגילים לדבר על אטומים. זאת אומרת, כל דבר במציאות יש לו את מרכיבי היסוד שלו. עד כאן למשל, בעולם הרוח זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שבבת ראשון זה לא מעלה על דעתך שאתה רואה שולחן שאתה רואה פה אטומים, אבל זה ברור זה כך. אז גם אם אתה רואה אישיות או כוח חי, אתה לא מעלה על דעתך שיש פה חלקים. אתה לא מעלה על דעתך, אבל כדאי שתעלה. ועוד פעם, זה חלקים כמו אטומים. זה לא הכוונה שעכשיו, לא, בוא נגזור את זה, נפרק את זה בידיים, ואז אתה תראה את זה. אבל יש איזה מכשירים, אבל בשביל זה צריך מכשירים רוחניים, כי גם את האטום אתה לא תראה, את האטום הפיזי אתה לא תראה, אלא על ידי מכשירים מיוחדים, כולי היי ואולי, אולי אפשר לדמות מה שתראה, אז אתה לא יכול לראות את זה. מכל מקום, אין לך ספק שזה זה, אבל בכל פנים אתה יודע לעשות מניפולציות. אז גם פה יש איזה צורת הסתכלות מניפולטיבית רוחנית, והיא קובעת שיש בעולם הרוח אטומים. הנשמה כמו הגוף. כל גוף מורכב מאטומים, גם לנשמה יש אטומים. רק עכשיו בוא נחזור הביתה, איך אומרים אטומים בעברית, איך אומרים אטומים רוחניים בעברית, תלמדו עברית, רגע של עברית, אטומים בעברית, אותיות. טוב, סיימנו את הקדימות, עכשיו בוא נקרא. מלאי הנשמה אותיות, מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים לכל סדרות רצון, הדעה והמפעל, לרוח ונשמה בכל ערכיהם. כשניגשים למצווה, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל עולמים, מלאה היא כל מצווה, אותיות גדולות ונפלאות מכל תרי"ג מצוות התלויות בכל מצווה, מכל חיי עולמים שבסוד האמונה. זיו, אור אלוקים חיים, אור חיי עולמים, חי בכל נועם בהוד כל מצווה. כחף בגשתנו למצווה, לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו, אנו מתגדלים ומתגברים, מתאמצים, מתעצמים באור חיים והוויה עליונה, מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה. ולעומתם מתנסות אותיות החיים המלאות זיו ואור פנימי שבמהותנו, ותסיסה הרת עולמים התהווה. עוז, חדוות נועם, גבורת קודש וססון עדנים מתהווה ברוחנו פנימה. או מתהווה, או הכי טוב מתהווים ברוחנו פנימה. ובכל היקום מתחדש אור וחיים. העולם מוכרע על ידינו לזכות, על כל פנים מתווסף אור ויושר, רצון וסוב הטוב פנימי. בארץ ישראל מתגדלות האותיות של נשמתנו, שם מחשיפות הן נהרה, יונקות חיים עצמיים מזיו החיים של כנסת ישראל, מושפעות הן מסוד יצירתם המקורית בדרך ישרה. אוויר עד ארץ ישראל ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו בזיו תפרה, בידידות נעימה ובגבורת רעם עליזה מלאה שפת קודש. כל הכתוב לחיים בירושלים. הציפייה לראות בהדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש, את אותיות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. אם מגדלתם גידול רוחני פנימי, אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכונן עליון, השם יספור בכתב עמים זה יולד שם סל. המשפט העמוד האמצעי שכל התקלין עליו נשען, משל למטרונה ההולכת ושיפוליה מכאן ומכאן, משפטים ואמצעיתה של תורה, הם הם מהות החיים. משפט בני ישראל, מהות החפץ הנשמתי הספוג במשמד משיח רוח הפנו אשר יקראו לו השם צדקן, אשר יגלה אור משפט השם בארץ בגבורה עליונה השולל את כל מלחמה וכל שפיכות דמים. משפט בני ישראל ללב אהרון, תמצית האותיות הנשמתיות של כל ישראל, מהירה באורים ותומים, בולטות או מצטרפות. טוב, מה אני אגיד לכם, אני אסיים מורה שהפסקה הזאת היא פסקה מאוד קשה. זאת אומרת, אנשים באופן פשוט עמומים לכל מה שכתוב פה, זה נשמע להם ככתב חידה. אז אני אעזור לכם אחר שכבר יצא לי כמה פעמים להתמודד עם כתב החידה הזה, אז אני אנסה לעזור לכם לקרוא את זה בצורה פשוטה. תסביר את זה קצת בצורה סטרוקטורלית בהתחלה. בואו נדבר פה על היער לפני שנכנס לעצים. בואו נסתכל באופן כללי מה הוא עומד לומר לנו בגדול, ואחר כך נראה איך זה הולך בתוך המילים. בהתחלה הפסקה תתחלק לארבעה חלקים. החלק הראשון שלה תדבר על אותיות הנשמתיות של האדם. והחלק השני שלה ידבר על אותיות אחרות, על אותיות לא שבאדם אלא אותיות שבמצווה. יש אותיות בנשמה של האדם, יש אותיות במצווה. אם תרצו את אפשר לקרוא לזה אותיות שבתורה, אבל פה מדובר על מצווה. והיחס בין האותיות שבנשמה לאותיות שבמצווה זה כיחס בין אותיות קטנות לאותיות גדולות. איפה האותיות הקטנות? באדם, בנשמה של האדם. איפה האותיות גדולות? במצווה. ואותיות הנשמה הן בבחינת קלה, אותיות המצווה הן בבחינת חתן. וכל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, יש חתונה, זיווג בין אותיות הגדולות לאותיות הקטנות. על זה ידבר פה השלב השלישי. השלב הרביעי, הוא יגיד לנו מה, איך מתרחשת החתונה הזאת בארץ ישראל. ובזאת באמת הסתיימה הפסקה. רק עכשיו תבוא במוצאי הפסקה איפה נספח. והוא ידבר על ההורים והתאומים. בהזדמנות זאת שדיברנו על אותיות, אז הורים ותאומים זה אותיות. מצטרפות ומתבלטות. הבסיס מה שנובר לאל, אז בהזדמנות זו, לממש רווחים, ונסביר את הנושא הזה, שישמעו אותו. עד כאן, זה התוואי של הים. עכשיו בואו נראה את העצים. החלק הראשון, הוא מתחיל מהתחלה ועד סוף המשפט הראשון. זה החלק הראשון של הרענן. הוא מדבר פה על האותיות שבנשמה. חלק השני ידבר, מתחיל מהדיבור המתחיל כשנגשים למצווה. המצווה היא תמיד מלאה זמחאים, זה מהמשפט השני. וזה כולל גם את המשפט השלישי, והחתונה מתרחשת בתחילת עמוד י"ב. בדיבור המתחיל תכף בגשתנו למצווה לעשותה. זה תיאור החתונה, והיא מתוארת עד המילים בארץ ישראל. בארץ ישראל, תיאור החתונה בארץ ישראל. עד המשפט, המשפט הסיום. מלאה היא הנשמה אותיות. מלאה היא הנשמה אותיות, מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבטה ומציאות מלאה. תהיתי מה שאמרתי בהתחלה של המשפט הראשון. שני המשפטים הראשונים מדברים על האותיות. מזו האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל סדרות הרצון, הדעת, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל ערכי. עד כאן היה דיבורים על האותיות שבנשמה. מלאה היא הנשמה, הנשמה שבאדם, היא מלאה אותיות. כן, אז פה אין לי יותר להסביר לכם ממה שאמרתי בהקדמה. יש אותיות, האטומים הנשמתיים. האמת היא, בואו נריץ את הדברים קדימה, נתקדם הרבה, ונקדים פה את המאוחר. קרה פה בפסקה, פה בפסקה הזו משהו אומר לי איך להתבטא ויחס אליה, או להגיד שאני מצטער ממנה, או להגיד שאני תוהה עליה, או להגיד שאני לא מבין אותה. אבל יש הבדל בין הפסקה הזאת כמו שהיא נכתבה על ידי הרב ובין איך שהיא נתפסה פה. עכשיו הדבר הזה קורה לכל אורך הספר, כי מה שהרב כתב, כתב. אבל כמו כל כתיבה במשיכת קולמוס ראשונה, אז בטח הכתיבה של הרב, הרב רצה וחשב שהכתיבות שלו, לפני שהן יוצאות לציבור רחב, הן צריכות לעבור עריכה. זה הכלל. זה הכלל. לכל כך שיוצא מן הכלל. אבל זה הכלל. ובמסגרת זאת האורך האולטימטיבי של כתבי הרב זה הרב צבי יהודה. כל פעם מי שיצר את הספר הזה, נכון, דיברנו על זה בטח, מי שיצר את הספר הזה זה הרב צבי יהודה. אמנם הוא יצא בחיי הרב לאור והרב חתום עליו, והרב שמח על העריכה של הרב צבי יהודה יותר מאז ששמח על עצמו. זה בוודאות, זאת אומרת, במקום שיש מחלוקת בין הרב הרב צבי יהודה, הרחק הרב צבי יהודה. זאת אומרת, כי הרב כותב איזשהו מקום שצבי יהודה, שהוא עוד היה בין 16-17, אז הוא אומר שצריך לתקן את הלשון, והוא צודק, אבל הוא התחיל לעבוד על זה, אני מקווה שלא יפסיק, להיזרד, אבל הסדר זה דבר מאוד קשה לי. ככה מתעונן הרב, והוא צריך מי שיסייע לו. והרב צבי יהודה סייע לו. על כל פנים, אז הרב צבי יהודה ערך את הספר הזה, ערך גם את הפסקאות, וגם עריכה לשונית פה ושם. אז יש פה הרבה שינויים ראויים, ואם אתה מוצא את המקור בימינו, אתה, כל המקורות מתחילים להתגלות אחד אחרי השני, ושמונה קבצים יוצאים, במקום שיש פערים, אז זה לעולם, זה מה שנקרא חומר גלם, וזה פסק הלוכי, ככה זה, זה מה שמכריע, לא מה שכתוב. ומכל מקום, לכל כלל, יש עצי מיני כלל, ופה זה אחד המקומות שאני מפחד לדבר, שלא תתברר את זה. ואין מחריש חכם מחשב, אבל אם אני אדבר בסוף תתגלה מה שאני יודע, מה שנקרא. כלומר, מה שאני לא יודע. אבל אני, קושייה לי, אני לא מבין מה התיקון שתיקן הרב צבי יהודה פה, שלגבי דידי נראה כקלקול. כי יש פה בפסקה הגדרה של המושג אותיות. רק איך שנתפס פה, נמחקה ההגדרה. ההגדרה היא נמצאת פה לקראת הסיום הפסקה לפני הנספח שלה, לפני המשפט, עמוד האמצעי. אז שם במשפט של הציפייה לראות באדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לארץ ישראל מגדלת את אותיות הקודש, במקור, בשמונה קבצים, כתוב מגדלת את אותיות הקודש את מניות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. מה שזה פה זה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, תוקן או שונה או אני לא יודע, כתב אותיות החיים. אם כתוב מניות החיים, אז אני לא יודע, לי זה פתאום שפך אור, קיבלתי הגדרה מדויקת מה זה אותיות הקודש. אותיות הקודש, אותיות הקודש זה מניות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו. אבל אם כתוב פה שאותיות הקודש הם אותיות החיים, אז זה קצת, איך אומרים, פילוסופיה, תיאוטולוגיה, אתה מסביר דבר באמצעות אותו דבר. אותיות, מה זה אותיות? אותיות זה אותיות. בעצם גם אני יודע להגיד. אז לכאורה הפסדנו. אז מה אני אגיד לכם? שהייתי צעיר, לא הכרתי, אז לא שאלתי את הרב צבי יהודה, אבל זה הדבר ראשון, מהדברים הראשונים שיש לי לשאול אותו מה הפשט פה. אבל כל פנים, אז זהו מה שאני מפחד להגיד. האם זה נכון וזה טוב או זה פשוט? לא יודע. בכל מקום אני עושה, אולי אני מקווה שאני לא עושה דברים שאסור לעשות אותם, שאני משתמש פה בשמונה קבצים נגד אורות, מה שבדרך כלל הכלל אומר לא עושים דבר כזה. זה כמו שאתה לא מתקן את התנ"ך על פי תרגום השבעים. זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל בכל פנים אתה לא מתקן את דבר שיצא לאור על בסיס כתב יד. זה לא, כי דבר, זה היה חומר גלם, וזה היה עבר עריכה, וזה צריך להיות כמו שזה, זה ארוך. ומכל מקום, אני מזכיר לעניינים שאנחנו פה עכשיו עומדים מול אותיות. אז מה זה אותיות? ולעין שמע אותיות, טוב, אז מה שאמרתי לכם קודם זה נכון. זה אטומים הנשמתיים. את ההגדרה הזאת הרב צבי יהודה הגדיר לנו, שלמדנו את זה. ככה הרב צבי יהודה היה מסביר לנו. ואם זה, פה יש בלשון הרב עצמו. בלשון הרב זה מניות החיים. מניות זה כמו מניות בבורסה, אבל פה מניות זה מלשון מנות קטנות. מניות, מנות קטנות, מנות חיים. החיים יש להם טיפות חיים. כמובן זה לא סותר את ההגדרת אטומים, זה בדיוק אותו רעיון, רק אין מניות חיים קטנות שהן עצמיות הישראליות שבפניותם ועצמיותם, אלה הן אותיות הנשמה. הנשמה היא החיות, החיות האלוקית שלנו, והיא יש בה אותיות. אולי בנקודה הזאת אני אוסיף לכם עוד דבר, זה כבר מעבר למה שהסידה אמר לנו ומעבר למה שכתוב פה, אבל אולי אני אתהה באוזניכם על העברית. מדוע קוראים למניות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו ועצמיותנו, מדוע קוראים להם אותיות? או מדוע קוראים לאטומים הנשמתיים אותיות? טוב, בעיקרון, כששואלים אותי שאלות כאלה, אני נוהג להגיד, מדוע קוראים זה שולחן? כן, קוראים זה שולחן, מה אתה שואל? ככה מדברים, זהו, כך קוראים זה. ואם תגיד, טוב, מלא שולחן זה, שולחן זה רק שולחן, אבל אותיות זה כבר תפוס, אותיות זה ספר כתוב באותיות, אז למה אתה גם קורא ל... אז זה שאלה של כלום. מי ששואל שאלה כזאת היא שאלה של כלום, בגלל שהוא סימן שהוא לא למד את המורה לברוכים, חלק א', פרק א' עד פרק נון, סימן שהוא בקושי התחיל את שנה א' בישיבה, אז רק הוא מסוגל לשאול שאלות כאלה. כי בכל שפה, וגם בעברית, יש מה שנקרא שמות משתתפים. אז זה שם משתתף, אותיות, זה שפה מלאה, שמות משתתפים. אז אתה לא יכול לשאול למה המילה אחת היא גם זה וגם זה גם. אחר הדברים באמת האלה אני שואל למה זה נקרא אותיות. זאת אומרת, כי אתם מבינים, כשאני שואל כמו דרשן שדרשן שואל או שרב שואל, אז בגלל שיש לו תירוץ, אמר שואל בגלל שיש לו תירוץ, אם לא היה לו תירוץ הוא לא היה שואל. אז מאחר שיש לי תירוץ לכן אני שואל. אז התירוץ הוא לשים לב בן אדם ומה שמאפיין את נשמתך בתור נשמת אדם ולא נשמת חיה, שזה הנקודה המשדרגת את הסולם ההתעלותי שבמציאות, אומרת שומר חי מדבר, אתה כמדבר הדיבור שאמור לבטא דיבור של דעה, כי אחר דיבור בלי דעה יש גם לטוקי, וזה לא כל כך מיוחד לאדם, וזה לא מה ש... לא על זה נקרא האדם מדבר. הדיבור שלך הוא המאפיין של הנשמה שלך. כי יש נשמת פילים, היא לא מדברת. נשמת אדם, היא מדברת, היא מבטאת דעה ודיבור. והדיבור שלך, שים לב, והוא, כשהוא במסגרת התרבות שאתה רוצה להשאיר את חותמך באישיותי, האגותי, האנושי, בצורה שהיא לא רק תחלוף עם הרוח, אלא תעמוד ימים רבים, אז אתה כותב את הדברים בספר, את אותם בספר למען יעמדו ימים רבים. זאת אומרת, שים לב למכניזם של הרוח, של רוח האדם. שים לב איך שברוח האדם, כשרוצים לשמר את הנקודה המאפיינת, הנקודה הייחודית, את הנקודה המותרית של האדם מסדירת החיים שמתחתיו, אז עושים את זה בצורה שמבטאת את הרעיון הדיבורי בכתיבה. והכתיבה, אתם מבינים לאן אני חותר, למרבית הפלא, היא מופיעה, המילים מופיעים באותיות. ועכשיו שאלת נפשך, למה? זאת אומרת, אולי יכולים לחשוב בלי אותיות. סוס, צייר סוס, זה לא צריך להיות סמי כבר סמי. וכן הלאה. תמצא דרכים, אבל המציאות היא שבטח ברוחנו, הישראלי, הדברים מופיעים באותיות, אותיות עבריות. כן, כן, בנקודה הזאת אפשר גם כן, אתם כבר מבינים את כיוון החשיבה, ובאמצעות החשיבה הזאת גם אפשר לסביר עוד כמה דברים, למה אותיות הקודש האלה, האלה, שאנחנו קוראים בהם את מה שכתוב, אז בהם נבראו שמיים וארץ. כי שמיים וארץ, כל דבר, זה פועל יוצא של מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. השאיפה להופיע את נשמת העולם, שהיא בעלת אופי של חקיקת, איך אמרנו? חקיקת תבנית הקודש של כנסת ישראל, ארץ ישראל זה אותו דבר. והתבנית הזאת, שנשמת העולם, הנה מופיעה בתבנית הישראלית, התבנית הישראלית מופיעה כנשמת ישראל, נשמת ישראל זאת שבסיכומו של דבר מתפרטת לכל נשמות הפרטיות, וכשהן מבטאות את נשמתיותן בצורה הגותית, דיבורית, כתיבתית, זה מתפרט באותיות. ואין זאת, אלא שסוף המעשה נעוץ מהמחשבה תחילה. והנקודה היותר תחתונה היא נעוצה באיזה סדר, יש איזה גורם שומשי בצורה יותר פנימית של הכל, שהתוכן האופייני שלנו מופיע בסיכומו של דבר על ידי האטומים האלה שעל ידם אנחנו עושים מניפולציות ונותנים ביטוי לכל ההגות שלנו וההגייה שלנו, הגייה וההגות שלנו שהיא הולכת ומבטאת את הנשמה שלנו. והנה ככן, ראיתי לכם פה את המכשיר של ידו, אתה יכול, זה מה שנקרא רנטגן הרוחני. תעבוד ככה, לוגי, ואז יש לך מכשיר, אתה מגיע למסקנה הזאת, שאחר כך אתה מתפלא מאיפה המקובלים אומרים את הקביעה הזאת של הרע, שמלאה הנשמה אותיות. אז זה פשוט שכל, לוגיקה. פשוט תתבונן במציאות, תגיע למסקנה הזאת.
לא
רק
את המעבר מזה שהשימור וההנצחה של האותיות זה בכתיבה, וזה ש... נבראו שמיים בארץ באותיות.
כי השימור שזה בכתיבה באותיות, זאת אומרת שזה דבר מאפיין את הנשמה של האדם ישראל. את זה אתה מבין? כי מותר האדם מן הבהמה זה בדעה והדיבור שלו, ונשמתו היא נשמת אדם ולא נשמת פיל. בסדר? והיא זאת שגורמת שכמו שדבר צורתו הייחודית, הגותו, דיבורו, מתבטא בכתיבה בצורה הזאת. שנייה, אם אתה בשלבים האלה יותר איתי, עכשיו מזה תבין שנשמה של אדם ישראל זה מבחינת טיפה. אני טיפה, אתה טיפה, הוא טיפה, כולנו ביחד, זרם, נהר, שורש הנהר, שורש, נשמת, כנסת ישראל, בכללות דורותיה, זה מה שנקרא מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. אז זה תקרא לזה אשדות הפסגה או דקרח הנורא. מה אתה אומר? ומה שבסוף אתה יכול תבדוק בטיפה ותבין מה החומר היסודי שנמצא, שכל המים בנויים בו. אז אם אתה רואה שזה בסוף אצלנו זה ככה, תבין, זה נעוץ באיזו חוקיות בסיסית של השורש. ומזה תבין שיש קשר בין הצורה הזאת של האותיות ובין העיקרון שמכונן את השמיים את הארץ.
עדיין
אין
פה שימוש,
זאת אומרת,
המרכז של האותיות, הנשמה מלאה באותיות בגלל שהאפיון המהותי של האדם זה שהוא מלא באותיות?
לא מדברים פה על בגלל. אני מנסה להסביר לך, זה לא בגלל, כמו שאני אומר, אני רואה את זה כחול בגלל שאתה לובש את זה. לא, זה לא בגלל, אתה לובש, אני רואה את זה ככה, זה לא סיבה ותוצאה. תראו מה אנחנו רואים, תעקוב אחר מה שיש. כן.
לפי זה, איך יש שמות משותפים או מילים נרדפות אמור להיות מאוד מסוימת לרצף אותיות?
לא יודע, אבל קודם כל, עובדה שזה כך. אתה אומר, לכאורה זה מפליא, כי לכאורה מה שעשיתי פה עכשיו, עשיתי דבר שלא יעשה. אני תמיד מחנך לכך, יש שמות משתתפים. כל יום שמבלבל את המוח של בני אדם, ותמיד יש להם נטייה, הם חושבים שזה נטייה חסידית, אני חושב שזה נטייה בליבטית. זה לדרוש דרשות של זה דומה לזה, אבל זה הרמב״ם כותב, מלמד, שזה מה שמבלבל לכם את כל עולם האמונה שלכם. אבל יש שנסים לקשר דברים שהם לא קשורים. אז החוכמה היא לא לקשר דברים, זה תשאיר לדרשנים של סעודה שלישית בשבת. אבל אתה, אותו תמיד חכם, אז תגיד מה ההבדל, אל תגיד מה אותו דבר, תגיד מה ההבדל. ופה עשיתי זה שלא יעשה, ואמרתי שאותיות הכתובות, אותיות הנשמה, שלפני רגע אמרתי שזה משתתף, אמרתי שזה לא שם משתתף. זה אולי שמושאל, אבל בעומק העניין זה אותו דבר. כל פנים, זה לא מקרי, פה אמרתי שזה לא מקרי, שזה נקרא אותיות וזה נקרא אותיות. זאת אומרת, אם ככה זה, זה אתה מבין, אבל איך יכול להיות שעין זה גם משהו בכיפה, וגם משהו בסלב, משהו במעיין, משהו שבגימת הישיבים, משהו מתחת למשקפיים, איך זה יכול להיות? טוב, לא יודע איך, אבל אני יודע שזה כך. עוד הרבה מאוד דברים במציאות, אני לא יודע איך, אבל זה לא כל כך משנה. קודם כל תכיר את המציאות, המציאות היא כזאת. אחר הדברים באמת האלה, אז נגיד, יש דברים שהם שמות משתתפים, ויש דברים שהם שמות מושאלים, ואל תנסה תמיד בלחץ כל שם מושאל משתתף, לעשות אותו מושאל, לעשות אותו דבר. תשאיר, תשאיר. אבל מדי פעם זה נכון. יש גם ככה, גם ככה. עוד מילה אחת ונעצור, די בהתחלה, מלאה היא נשמה אותיות ולאות אור חיים. לא כתוב שמלאה היא נשמה אותיות מלאות חיים. לכאורה זה היה פשוט, כי מה זה הנשמה? נשמה זה החיים. אז מה מלאה הנשמה? את המרכיבי החיים, מניות החיים. זה היה כתוב, מניות החיים העצמיות הישראליות שבפנימיותנו בעצמית. אז מלאה היא הנשמה מלאות, אותיות מלאות חיים. אז זה מין גרגירי חיים כאלה, שהמון המון המון, המון גרגירים, וביחד זה מין שטף חיים שהנשמה מחיה אותה. כן, אבל זה לא חיים, כי אם הייתה מלאה הנשמה אותיות מלאות חיים, זו הייתה נשמה של פילים. שנכון, יש גם נשמות של פילים. כל אשר נשמת חיים באפיו, אשר בחורבה מתו. זה כולל את כל בעלי החיים. אבל פה לא מדובר פה על חיים ביולוגיים. אבל כן לא מדובר פה על חיים, אלא מדובר על אור חיים. אור חיים זה החיים הנשמתיים. יש חיים שבאמת, אני חי ופיל חי, זבוב חי, כל מה שחי, חי. זה ברמה הביולוגית. לפעמים גם אומרים, אתם מדבקים אשר אתכם חיים כולכם היום, כי הוא חייך ואור חמך לשבת על האדמה. צדיק במונתו יחיה. אז משתמשים לפעמים במילה חיים, וזה שימוש, טוב, אני לא יכול להגיד את המילה שאני רוצה להגיד אותה, אז אני לא אגיד שזה שימוש מסוכן, כי משה רבנו ישתמש בזה. אבל זה נכון שעל אף שמשה רבנו ישתמש בזה, טועים בזה הרבה אנשים, כולל רבנים. שהם מדמים שהחיים, שמתי שמדובר, אתם מדבקים, השם מדבקה, זאת אומרת, זה חיים הביולוגיים. או לכל פחות הם לא מסבירים שהדיבורים האלה, בכל מקורות הקודש, שמדברים על החיים, הם לא מדברים על החיים הביולוגיים. הם מדברים על החיים האלוקיים, שהממד הביולוגי הוא, איך נגיד, הוא כמו כף הרגל, מייחס לכל האישיות כולה, כולל הנפש והרוח והנשמה, לעומת החיים האלוקיים. חיים אלוקיים זה לא רק מה שיש בפילים ויש בבני אדם, אלא זה תביעות הנצח והאמת והסגל והקודש והוודאות וכל מה שמותר האדם מן הבהמה. שבלי זה אז הוא באמת נקרא מת. רשעים בחייהם קוראים מתים. יש חיים שלגבי האדם זה מוות, למרות שביולוגית הוא מתנהל פה, רק מבחינה מהותית הוא לא מתנהל פה שונה מרמת החיים מתחתיו. אז בעומק העניין הוא לא חי. ואלה המצוות של עשה אותם האדם וחי בהם. אז זה נכון שאנחנו לומדים מזה שפיקוח נפש דוחה וכו', אפשר לא שימות בהם. אבל זה, אומר הנציב, זה דרשה. ולא להתבלבל, כי הפשט וחי בהם זה חיים נשמתיים, זה חיים רוחניים. רק זה נכון שאם תמות אז גם חיים רוחניים לא יהיה לך כל כך, אז זה קשה מאוד ללמוד תורה כשאתה מת. אז במסגרת זאת, אז תדאג חלל עליו שבת אחת כדי שקיים שבתות הרבה. זה בעומק העניין מטרת ההחייאה שלו. לא, טוב, יש עוד חשבונות כמו שאתם יודעים, אבל יש לסברה היסודית חלל עליו שבת כדי שיחיה חיים אמיתיים, חיים של שבת. אבל אולי לפי הסברה הזאת, אם הוא לא יקיים שבתות הרבה, אל תפקח את הנפש, כי רק להציל פה את הביולוגיה שלו זה באמת לא דוחה שבת. תעובדה עכשיו, בצורה פשוטה, אז פיקוח נפש של פיל, בטח לדוחה שבת, של בן אדם שחי כמו פיל, גם לדוחה שבת. ובעיקרון, בעיקרון, לא רב, אני לא פוסק הלכות. יש לכם מי שידריך אתכם בזה. מכל מקום, מבחינה עקרוני, כך אנחנו אומרים. הנשמה היא מלאה אותיות מלאות אור חיים. אור חיים, אידיאל, קודש, ודאות, נצחיות, אלוקיות, סגל, טוב, שלמות, שכל, מוסר, בקיצור, כל הסופרלטיבים, כל האיכויות הגבוהות של החיים שאנחנו תובעים אותם מעבר לחוויה הקיומית הביולוגית, זה מנשא, מלאה נשמה אותיות מלאות אור חיים. נכון, אם תסתלק הנשמה, גם המציאות הביולוגית שלנו לא תפקד. זאת אומרת, באמת, במקום שלא תהיה נשמה, אז בן אדם מת. זאת אומרת, כמו הסתלקות נשמת האדם מתוכו, זה גם כולל את הרובד, כמו שאני אמרתי, הממד הביולוגי הוא חלק מהנשמה. ואם אין את הנשמה, גם אין את הממד הביולוגי, אז אפילו פיזית. ומכל מקום, פה המילוי של הנשמה, מלאה הנשמה, מלאות אור חיים.